מספר 8. כן. כדי שנוכל להתחבר כראוי לפסקה הזו, אולי נקרא אותה קודם מתחילה ועד סוף, אחרי זה נחזור להתחלה, נבאר אותה. אז קריאה אחת, הכדרות הנפשית באה מתוך האורה העליונה הפנימית של הנשמה. מתוך התשוקה הקדושה לאור העליון המרום וקדוש, חשק הקודש אל הסיגוב האלוקי. ומתוך שכמה שאדם רץ אחר עושר עליון זה, מכירו בתוכיותו כמה אינו מגיעו, מצטיירת כדרות נפשית בקרבו, שגונה הוא שחור, ותכונתה היא צבון. אבל אין זה התוכן החשוך והעצוב הבא מתוך טמטום הלב ודרישות חיצוניות, את זה למדנו אתמול. כי אם יסוד האור הפנימי המחשיך בבהירותו, וכיוון שאדם קולט את המאור שבכדרות זו, הרי זה נגאל ויוצא מאפלה לאורה. אנחנו נבין את זה בעזרת השם. זה בינתיים קצת נראה כמו כתב חידה. אבל כדרכנו, לפני שאנחנו לומדים את הפסקאות, אני חסים לפרטים שלהם, אנחנו קודם רוצים להעמיד שוב מחדש את הכללים ואת כיוון הזרימה של הדברים. מתוך זה נוכל לגשת לפרטים. כמו שדיברנו אתמול, זה המשך הבירור. הפסקה הזו היא המשך הבירור של היחס בין אורות וכלים. דיברנו אתמול על כל העניין של אורות וכלים. ואמרנו שלמעשה הכלים זה אור שנתאבא. אור שנתאבא, והוא מופיע בצורה של כלי. אבל למעשה נשמר היחס. מצד האמת, כן, דיברנו, הזכרנו את הפסוק בסוף הבריאה, ויחולו השמיים והארץ. הבאנו את אור החיים הקדוש ואמרנו שויחולו השמיים והארץ, שלמרות שהבריאה כולה נבראה, באופן המעשי, כן, הבריאה המעשית משתוקקת לשורשה. זה נקרא ויחולו. ויחולו לשון כלי, שהבריאה כולה מעמידה את עצמה ככלי בפני האור העליון. ויחולו לשון התכללות, ויחולו, כן, שהפרטים רוצים להתכלל בכלל שלהם, ויחולו מלשון כליון עיניים, געגוע וכיסופים אל המקור, כן, או כפי שחזל אמרו על אברהם אבינו שראה בירה דולקת, ושאל מי בעל הבירה, כך כתוב במדרש. מסביר השפת אמת, מה זה בירה דולקת? העולם הזה נקרא בירה, בירתו של הקדוש ברוך הוא, והבירה היא דולקת ורודפת אחרי מקורה. הוא ראה בירה דולקת, כן? בירה דולקת. דלקונו על אהרים, קלים כנשרים, כך במגילת איכה. דלקונו אויבינו על אהרים. מה זה דלקונו? רדפו. כן? זה נקרא לדלוק, לרדוף. ראה בירה דולקת. הוא הבחין שכל המציאות, כל המציאות הנבראת, היא בעצם דולקת אחרי מקורה ושורשה. זה בעצם היה עניינו של אברהם אבינו, לזהות את היחס שיש בין עליונים ותחתונים. לכן הוא קרוי בלשון חז"ל על יסוד הפסוק בשיר השירים, אחות לנו קטנה. זה אברהם אבינו שנקרא אחות. למה? שהיה מאחה קראי שמיים וארץ, כמו לאחות קרע. הוא היה כל מן עסוק בבירור היחס שבין תחתוניים לעליונים. אז למיתו של דבר, כל מה שהסברנו אתמול על העניין של אורות וכלים, באמת, האור הראשון, כן? האינסופי, מה שנקרא, בטרם כל יציר נברא, לבדו מלאך נורא. הוא היה לבד, בלי כלים. אחרי זה הוא רצה להוות עולם. הוא נתן מקום לעולם להתהוות. כך נוצר עולם הכלים, שאנחנו, חלק משמעותי של חיינו הוא בתוך הכלים. חמשת החושים שלנו, כל הכוחות, הגוף שלנו, כלים, מלא כלים, כל הכלים, מלא. כן? הוא רצה לברוא עולם. זה נקרא בריאה. בריאה מלשון שדה, בארמית שדה זה בירה, חיבת בעירה, הבריאה זה שדה, כן? המלך בשדה. השדה זה המקום ששם הקדוש ברוך הוא מתגלה, כן? ההתגלות, כן? הוא אחד מצורות ההתגלות של האור הגדול האינסופי הראשוני, הוא בזה שהוא יצר כלים. והיחס בין הכלי ובין האור, כך אמרנו, הוא יחס של זיקה, של כיליון, של געגועים, של כיסופים, של רצון להתקלל. שאנחנו שומרים על היחס הבריא הזה בין הכלי לבין האור, נוצר מתח מופלא של התקדמות בלתי פוסקת. הכלים כל הזמן מתעלים לקראת האור, פותחים את עצמם לאור, ואז נוצר מה שנקרא, כן, המעשה והכוונה. המעשה זה הכלי, והכוונה זה האור שרוצה להיכנס לכלי. כן? בצורה כזו אנחנו מתקדמים באופן ראוי, כן? אנחנו כל הזמן מתפתחים וכל הזמן חותרים למקום של השם אחד ושמו אחד. שמו זה העולם הזה, השם אחד זה האור, ושמו זה הכלי. השם אחד ושמו אחד, כך אנחנו חותרים. ואז אמרנו אתמול, אני כל הקדמה הזו עושה כדי שאוכל להיכנס לפסקה הזו בצורה טובה, כן? ואז אמרנו אתמול, שמה הבעיה אם כן? היצר רע. שיצר רע קרוי בלשונו של שלמה, נרגן, מפריד, אלוף. שהוא נרגן, מה זה נרגן? איש מריבה. זאת אומרת שהוא מפריע לאור ולכלים להתחבר. שאנחנו עושים מעשה או משתמשים בכלי, הוא לא מניח לנו, מפריע לנו, עושה לנו ככה עם הידיים, מפריע לנו לזהות את הכוונה. כלומר, איזה אור רוצה להיכנס, איזה סעיף, איזה פרט של האור רוצה להיכנס לתוך המעשה הזה, אם זה תפילין, אם זה תלית, אם זה אכילה ושתייה, אם זה כל דבר ודבר. כן? איך האור חודר בתוך הכלי הזה? אז יצר רע הוא מפריע את זה, והוא לוקח את הכלים אליו. הוא משתמש בכלים כמו פונדקאים. הכלי הוא הפונדקאי שלו. כמו שרואים בטבע, ישנם צרעות שהן מטילות את הביצים בתוך זחלים. יש פרפר, כן, שנקרא לבנין הקרוב. הוא לבן כזה נחמד. מישהו מכיר את הפרפר החמוד הזה? כן? הוא נקרא לבנין הקרוב. הוא, אפשר לראות אותו מרחף מעל הקרוב הרבה. כן? אוהב את הקרוב. הוא לבן כזה, עם כנפיים מאוד דקות כאלה, עם אבקה. כן? לבנין הקרוב, זה פרפר שליווה אותנו בתקופת הילדות, כן? אני זוכר אותו, כן? ידיד ילדות ותיק, מה שנקרא, לבנין הקרוב. הפרפר הזה יש לו זחל. ויש צרעות, זה לא קורה בארץ אמנם, זה קורה ביערות הגשם, כל מיני, קורה במקומות. כן, בארץ, לא יודע אם התופעה הזו קיימת, כן? אולי בסוגים מסוימים של לבנין הקרוב, אבל הזחל של לבנין הקרוב הוא מאוד חביב על מין מסוים של צרעות. והזחל משמש לצרעות האלו בתור פונדקאי לביצים שלהם. הן מחדירות איזה מחד דקה, מזריעה את אלפי ביצים, לא אלפי, לא אלפי זה טעות, יש משהו כמו 100 ביצים בערך משהו כזה, זה לא אלפי, כ100 ביצים, היא מזריעה פנימה לתוך הזחל. עכשיו, הן בתוך הזחל והן מתפרנסות מהזחל. כל מה שהזחל אוכל, הם אוכלים. והזחל הזה מסכן, הוא לא שבע אף פעם. כל מה צריך רק לאכול ולאכול, כי כל מה שמכניס פנימה, עוד לפני שזה מתעכל בגופו, הן כבר לוקחות את זה, כן? הצרעות האלה שמתבקעות, מתחילות לגדול לו בתוך הגוף, הן לוקחות את כל מה שרואים אותו כל יום חוסן, כל יום, כל יום. כל יום חוסן. הוא לא מצליח לגדול, לא מצליח להגיע לשלב, כן? וכולי, לא מצליח. ואז מה שקורה הוא, כאשר הביצים מתבקעות והצרעות מתחילות לגדול בפנים, כן? הם עדיין לא צרעות, הם עדיין, הם גלמים בעצמן, הצרעות, הם גלמים, הם הולכים וגדלים, ואז בשלב מסוים, הם יוצאים החוצה מגוף הזחל, על ידי איזושהי הפרשה של חומר כימי, שממיס את הדפנות של הזחל, הם יוצאות החוצה, ו מוציאות ריר, שבעצם זה מעין רשת כזו, כמו ניילון נדבק, נקרא לזה, כן? הן פשוט עוטפות את הזחל בדבר הזה, והן משתמשות בו כמנת חלבון ראשונה בחייהם, כן? יצאו לאוויר העולם. זהו, הזחל הזה, כן? כך הוא גומר את חייו, זה מעניין. כך הוא גומר את חייו, זחל הזה. עכשיו, אני אומר, זה משל כמובן, כן? היצר הרע הוא משתמש בכלים כמו פונדקאים, כן? הוא מטיל בתוכם את הביצים, את הכוונות שלו, את התומעה היסודית שלו, בתוך הכלים, ועל ידי זה יש לו יתרון. כי כרגע הכלים מייצגים אותו במציאות, נכון? לפני שהיה לו כלי, הוא בכלל כוח מופשט לחלוטין. נמצא שם, אני יודע מה. אבל ברגע שהוא יוצר כלי, וברגע שהוא יוצר זיקה עם הכלים, כשאדם לא משגיח על הכלים ולא מלווה את הכלים האלו בתשומת לב, ושומר עליהם שלא ייפלו בידם של יצר רע, יצר רע, הוא מטיל בתוכם את ביצי הטומאה שלו, מה שקורא הרב קוק באורות הקודש, ביצי הצפעוני, ככה הוא קורא לזה. היצר רע הוא הנחש, כן? זה נקרא ביצי הצפעוני. הוא מטיל בתוך ציורים, בתוך הכלים, הוא מטיל ציורים של טומאה, הזיווג הטמא הזה של ציורי הטומאה והכלי, זה מוליד את המעשים הרעים, את המידות הרעות, הדמיונות, הרגשות, כל מה שאנחנו קוראים לו רע בפרטי פרטיו. זה הסיפור. זה הסיפור. ועיקר העבודה של האדם זה למנוע, כן, את ההתקרבות של יצר הרע לכלים. אנחנו עושים את זה באמצעות מצוות לא תעשה. כל מצוות לא תעשה, זה תקנה כנגד העניין של שלא ישכנו נחש. לכן אמרו חז"ל, פורץ גדר, ישכנו נחש. הנחש, זה הטומאה, הוא מחפש את החורים בגדרות, כן? הוא מחפש את החורים בסייגים, במצוות לא תעשה, שאדם מזלזל בהם. במקום שהוא מתרפא במצוות לא תעשה, שם הוא נכנס. האדם מתרפא, שם הוא נכנס. הוא נכנס, לוקח את הכלי בשבי, ורוכב עליו, רוכב עליו, מטמא אותו על ידי הזיווג שעליו דיברנו, ומהזיווג הזה יוצאים המון המון נחשונים קטנים, נחשונים קטנים, מידות רעות וכן הלאה.
זה שולט במה שאין עבורות, זה
כן, הכלי.
כן, אנחנו עוד.
ברגע שאדם, כלי זה למשל פעולה של, אכילה זה כלי. מה זה אכילה? כן, אכילה. מה זה אדם שעוסק במסחר, כן? יש לו כסף, יש לו חנות, כן? יש לו חנות, יש לו חנות אבטיחים, זה כלי. הרי זה נועד לשמש משהו. מה אתה עושה עם החנות הזו? אתה מפרנס את בני ביתך, אתה נותן צדקה, מה אתה עושה עם זה? למי זה משמש? כן? איזה כוונה אתה שוטל בתוך העיסוק שלך, שאתה מוכר אבטיחים? מה, איזה כוונה יש לך בפעולה הזו? מה, להתעשר, להעביר את הזמן, מה, 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 לתת צדקה ללומדי תורה? זה עניין. עכשיו, בתוך הכלי הזה, זה כלי, אבל יש, אין סוף כלים, כן? אין סוף. כל מה שנמצא בעולם הבריאה הוא כלי, כל דבר. העץ הוא כלי, החמור הוא כלי, המכונית הוא כלי, כל כלי. השאלה, מי יתפוס את הכלי ראשון? יש תחרות סמויה בתוך הנפש על הכלים. מי יקדים ויתפוס את הכלי? הכלי הוא פרווה. הוא לא בשרי ולא חלבי. הוא לא טמא ולא קדוש בפני עצמו. מה שקובע את הערך של הכלי, האם זה יהיה כלי טמא או קדוש, זה איזה כוח רוחני נכנס בו. האם זה יהיה היצר הטוב? שיקדים ויוחז בכלי, ויתמין בתוך הכלי כוונה חיובית, או שזה יצר רע? זה כל הסיפור. תמין את הרעיון, דוד? זה העניין. ודאי, ודאי. חנוכת הבית זה בדיוק העניין. ויש כאלה פוסקים שאומרים שלא מחכים עד שתפרוק את כל הציוד ותשים כל דבר ממקומו. זה טעות. כי ברגע שאתה נכנס לבית, לקניין שלך, זה לא משנה שהוא לא מרוהט עדיין. עצם העובדה שאתה נכנס לקניין שלך, וביתו של אדם זה מבצרו כידוע, מבלי לעשות את התיקון הזה של למה אתה בכלל נכנס לבית. כן? למה אתה נכנס לבית? בית של קדושה, של עבודת השם. חנוכת הבית באה להכניס את הכוונה בתוך הכלי. ואם אתה מתאחר, אז יש פה התפשטות של הרושם החומרי של הבית. הבית כמקום שבו אולי אני עושה מה שמתחשק לי, מה שאני רוצה, כן? במסתרים וזה. הכוונה חייבת להופיע תרף ומיד עם הכניסה לבית, כן? מיני טעם. מרגע הנטיעה בתוך הבית, אתה חייב לעשות את התיקון. אתה חייב לעשות את התיקון, נכון? יש כאלה שכך אומרים, ובצדק, לעשות את החנוכת הבית על החבילות. על החבילות. כי בית זה כלי מורכב. בית זה כלי מורכב. מה?
אני אמרתי דירה לא שחנוכת הבית.
אני צריך לעשות דוד.
אני רוצה שאחרי
אז מה בעיה? אז אתה יכול, אתה פשוט מכריז, אתה גם אומר לדני, ואתה מבקש מכמה אנשים נחמדים וטובים, אתה מכין קצת מיני מזונות, קצת כיבוד, כמה שירים, דברי תורה, סעודת מצווה, וזה, עושים תיקון, יש, אומר, לא, אני אכנס לדברים מעשים עכשיו, רק אני אומר, קודם כל צריך לעשות חנוכת בית, מאוד מאוד חשוב, גם אם זה בית בסחירות, כן?
זה בית בפנייה,
אבל... כל שכן, צדיק. בסדר, בסדר, עוד השם, עוד השם. לעשות, לעשות חנוכת בית, חשוב מאוד, לעשות. כרגע אנחנו לא זה, כרגע אנחנו לא נעסוק בזה, כי כל תשובה שניתן לך כרגע תהיה תשובה לא אחראית, בין אם תהיה שלילית או חיובית, אבל קודם כל לעשות חנוכת בית, מאוד חשוב. יש ספר, סדר חנוכת בית, זה לוקח משהו כמו רבע שעה 20 דקות, מחלקים יפה בין 10 אנשים, מניין, נגיד קדיש כמו צריך, קובעים מזוזה, כן? אפשר לפנות, אנשים טובים, מה יש? רק לעבור שתי, אני יודע, רחוב או שניים, ומה, זה בסדר, מה נולד? כיף, מי שמעוניין, יפנה לדוד, כן? תלמידינו הוותיק. אתה יכול גם לפנות לאנשים באופן אישי, זה לא... כן, באופן אישי, לא עוד אישי. רק להכין קצת כיבוד, להביא את הסידורים של סדר חנוכת הבית, לקרוא מתוכם, לחלק בין החברים, זה לא הרבה, וקצת שירים, דברי תורה, ועזרת השם. זה יחשב סעודת מצווה. אפשר מזונות, לא חייבים אפילו לחם. אפשר מזונות אפילו, כן, אפילו אפשר מזונות. אבל נחזור לענייננו. נחזור לענייננו. אם כן, בסיפור האורות והכלים, אני עכשיו רוצה להדגיש משהו שהוא נחוץ לפסקה שלנו, כדי שנוכל להיכנס. בעניין האורות והכלים, כפי שאמרנו, יש תשוקה טבעית בין האורות והכלים. תשוקה טבעית. ואפשר לחוש את זה. אפשר לחוש. מישהו בריא בנפשו, הוא יכול להרגיש שהכלים, הם רוצים, הם משתוקקים לאיזה משמעות. קוראים לזה חיפוש משמעות. חיפוש משמעות, למה אני חי. מי שואל למה אני חי? הכלי שואל למה אני חי. הנשמה מעוררת באדם את השאלה למה הוא חי. בעצם, השאלה למה אני חי זה שאלה של הכלי. הכלי מחפש את המשמעות שלו. הוא מבקש את האור. אני לדודי, ודודי לי. אני לדודי זה הכלים שמשתוקקים אל האור, ודודי לי זה האור שמשתוקק אל הכלים. המעיין והלב. יש השתוקקות קבועה בתוך המציאות, בירה דולקת. כן, זה אם כן, תיאור המצב היסודי. כן, בבקשה. הכלי, דיברנו אתמול, הגדרנו מה זה חומריות. נתנו 4 הגדרות לחומריות. כן? ההגדרה הבסיסית של החומריות זה המציאות הריאלית והממשית. זה הכיסא, זה השולחן, זה כל מה שאתה רואה פה, זה כל כוחות הנפש שלך, הרגש, הדמיון, היצרים, הכישרונות, כל אלה זה כלים. יש כלים פיזיים, שולחן וכיסא, יש כלים נפשיים, מידות, תכונות, יצרים, טבעיים, ויש כלים רוחניים, כוח השכל, זה גם כלי. כן? הכלים מופיעים בשלושת הרמות האלו. כן? והכלים הם רבים, רבים מאוד מאוד. וצריך לשמור על הזיקה הטבעית שביניהם לבין האור, ולהרגיש תמיד את הדיבור שיש ביניהם. יש דיבור כל הזמן בין הכלים לאור, כל הזמן. יש דיבור. צריך לחוש את הדיבור הזה. צריך לחוות את המתח הנעים הזה, שהוא יסוד היצירה. כן? היצירה וההתפתחות של העולם זה רק מתוך החוויה של המתח הזה בין אורות וכלים. והמתח הזה בין אורות וכלים זה מה שמביא אנשים לחזור בתשובה. זה מה שמביא אנשים דתיים מבית להמשיך ולהתעמק בבירור משמעות החיים שלהם וכן הלאה. זה מה שיוצר את ההתקדמות הרוחנית בעולם. המתח בין אורות וכלים. כן.
יש
חידה
לראות אור עצמי
מפנים
החוץ, זה רק לדבק למקור החיים
שזה כזה. בסדר גמור, בסדר גמור, מצוין. יפה. טוב. הקדמה נוספת. כן, לפני הפסקה. אנחנו דיברנו אתמול, אתם זוכרים, דיברנו על החושך של העצבות? דיברנו על החושך של העצבות. כן? החושך של העצבות הוא נוצר, כמו שהסברנו, מאותו יחסי הצירה ולבנין הקרוב. החושך נוצר כתוצאה מזה שהאדם פוגם את הכלים. מכיוון שהוא פוגם את הכלים, האור לא יכול להיכנס, נכון? מכיוון שהאור לא יכול להיכנס לתוך הכלים, האדם חווה חושך נורא ואיום. עצבות גדולה מאוד. זאת אומרת, הוא רחוק מהשם. הוא לא מניח לאור להיכנס. לכן הוא עצוב. זה סוג אחד של חושך. אבל יש סוג שני של חושך, שהוא נובע מסיבה הפוכה לגמרי. שהאור משתוקק אל הכלי כל כך, כלומר, אנחנו מרגישים את הנהמה של הנשמה, אנחנו מרגישים תשוקה רוחנית אדירה, ואנחנו רוצים לתת לתשוקה הזאת לכבוש אותנו, להתבטא בחיינו. אבל מה קורה? שהמימד הרוחני הזה, שפורץ מן הנשמה, ואנחנו חשים אותו, אנחנו חווים אותו, הוא קיים בתוכנו, הוא מדבר בתוכנו. כשהוא מתפשט לכיוון מי? לכיוון הכלים. הוא מתפשט לכיוון הכלים. מה הוא מוצא? מה הוא מגלה? שהכלים בינתיים לא יכולים לקבל אותו ברמת האור הזו. כי הריחוק בין הכלים לאור שקרה בתחילת הבריאה, הוא מצריך איזשהו תהליך הדרגתי שמאפשר את הכניסה של האור בתוך הכלי. זה תלוי מי הבן אדם. יש אנשים שהנשמה שלהם מאוד מאוד צועקת. מאוד מאוד צועקת. ואז היא לא יכולה להיכנס מכיוון שהכלים עדיין צריכים הרבה עיבוד. יש בהם הרבה סיגים בכלים. דיברנו על זיכוך המידות באחד השיעורים. המידות לא מזוכחות עדיין כדי לקבל את האור הזה. האור הזה שייך למידה הזו. אבל עדיין הם לא יכולים להתחבר. צריך הרבה עבודות של ברור שצריכות לעשות במידה הזאת הטבעית, כדי שהיא תוכל לקבל פני מלך, לראות באור פני מלך חיים. אי אפשר מההתחלה. אבל מה? מה נעשה לאדם שהוא מרגיש את האור האדיר הזה? קוראים לזה טריפ, הערה, כל מיני הערות כאלו, כן? כן? ומאוד מעניין, מאוד מעניין, שמי שחווה את החוויה הזו, כן? מי שחווה את החוויה הזו של התפרצות פנימית של אור הנשמה, והאור הזה הוא מתפשט על הכלים, למרבה הפלא, הוא חווה חושך גם. מעניין. למה הוא חווה חושך?
כי יש פער בין הגוף לבין
ה... כן. הוא מוקה בסנוורים. כן? כל אחד שינסה להסתכל על אור השמש, מה הוא יעשה באופן אוטומטי? שהוא עושה עם את העיניים יש חושך, נכון? אבל יש פעולה יותר משוכללת. נכון שהתגובה הראשונית במפגש הבלתי אפשרי של אור השמש ועיני האדם, היא גורמת מיד לסגירת העיניים. ממילא זה חושך, נכון? אבל יש פעולה יותר מתוחכמת. אתה רוצה ליהנות מאור השמש? מה אתה עושה? משקפי שמש. זה החשכה יותר מעודנת. כלומר, שהאור הנשמתי רוצה להתגלות על הכלים, במתח הראשוני, אדם יכול לחוות עיוורון. חושך. חושך. המפגש הזה הוא בלתי אפשרי. הוא יוצר חשיכה. חוסר התאמה בין אור וכלים יוצר החשכה. האדם צריך להגיע מחושך מצרים הזה, כן? מהחושך הזה, הוא צריך להגיע למצב שמשקפי שמש. כלומר, לחפש מטווחים כאלה, שבאמצעותם הוא יוכל לקבל את ההשפעה הנשמתית, באופן שהכלים יוכלו להנות. יוכלו להנות. מה? על זה הוא בדיוק מדבר, בהמשך. כן? יש נוסחים פה השלמות, גם ממוסר אביך, אבל המטווחים זה החוכמה. החוכמה יש לה כוח מופלא. החוכמה, כן, היא מסוגלת גם לברר את נושא האור, אבל היא גם יודעת לברר את סוגיית הכלים. החוכמה זה הכוח המתווך בין אורות וכלים. נדבר על זה. זה לא הזמן. זה לא הזמן. מה? מה? אפשר לקרוא לזה חוכמה, אפשר לקרוא לזה, אבל אנחנו לא שם עדיין. אני מדבר על עצם תופעת החשיכה. עכשיו, באופן כללי, יכולים להיווצר שלושה מצבים יכולים להיווצר כתוצאה מהמפגש, כן? החייזרי הזה, שהאור פוגש את הכלים במפגש כזה פתאומי, שלושה דברים יכולים להיות. כן? הדבר הראשון שיכול להיגרם כתוצאה מזה, מההפתעה הזאת. כן? מהחוויה המפתיעה הזאת. הדבר הראשון שיכול להיגרם, ראשון, לא אומר שהוא הראשון, הוא אחד מהם. כן? אני אומר אותו ראשון. הדבר הראשון שיכול להיווצר, כתוצאה מהשוק שבין במפגש הזה שבין הכלים להראות, האור, האדם בעצם, שחווה את זה, הוא יכול להתנתק מהכלים, להתנתק מהגוף. להתנתק מהגוף. הוא לא מסוגל לסבול את הפער, ואז הוא מתחיל לעשות פעולות של התנתקות מהכלים. להיות פחות תלותי בכלים וליהנות רק מן האור עצמו, מהמציאות הנשמתית עצמה. זה דבר שיכול לקרות. יכול לקרות. כן? הדבר השני שיכול לקרות זה בדיוק הפעולה ההפוכה. להתנתק מהכלים, לא להתחתן עם אישה, לא לאכול, אולי גם לא לישון, להסתגף. כי אין לו עניין עם הכלים. הפער הזה הוא כל כך מטריד אותו. אז מה הוא יעשה עם הפער הזה? אז הוא טועה לחשוב שאם הוא ינתק, אם הוא ינתק את הזיקה בין האור והכלי, הוא לא יסבול. אז איך מנתקים? משתייכים רק לאור. אני מטפח את התחושות הרוחניות האלה, אני מלבה אותם באמצעות פעולות כאלה ואחרות, ואני מתנתק מהגוף לאט לאט. זה דבר ידוע. כן? כל אחד מאיתנו עושה את זה לפעמים. כל אחד עושה את זה. לפעמים אדם שקורא ספר טוב, מה הוא עושה? הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא מקשיב לקולה של אמא, הוא מתנתק מן החיים. כי הוא רוצה להישאר בחוויה הזאת. הוא מתנתק. האור הזה שואב אותו. בסדר, לא, אור, תלוי איזה ספר הוא קורא. אבל באופן כללי אנחנו מכירים את החוויות האלה. אנחנו עוברים את הניתוקים האלו בכל יום. בכל יום אנחנו... אבל זה לא ניתוקים משמעותיים. זה ניתוקים שמאפשרים לנו לחזור בקלות יחסית לחיים. אין לנו בעיה. אבל לפעמים זה ניתוק מאוד רציני. עד כדי כך שכתוב, כן? כתוב בספרי הסוד, ראיתי את זה בספר מוסר דווקא, הוא מביא את זה בשם ספרי סוד, שמה זה מחיי אמיתים? ברוך אתה השם מחיי אמיתים, מי אלו אמיתים? אלו הצדיקים. הצדיקים שהם פוגשים את האור העליון, הם רוצים לצאת מהגוף. הנשמה שלהם רוצה לצאת מהגוף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה שעשה לבני ישראל מתן תורה. שהם שמעו אנוכי השם אלוקיך, אלוקיך פרחה נשמתם, ונפשי יצאה בדברו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד אליהם טל של תחייה והחיה אותם. הוא הקפיד, הקדוש ברוך הוא יצר מצב שהקשר בין הגוף והנשמה נשמר. זה מה שהוא עושה לצדיקים. הצדיקים שמשתוקקים כל כך להיבלע באור העליון, נשמתם רוצה לצאת מהגוף. והקדוש ברוך הוא מחיה את המתים. הם רוצים למות, הם רוצים. הנשמה רוצה לצאת. סופר על רב קוק שפעם אחת אחרי תפילה, הוא יצא אחרי התפילה והתחיל לדבר עם איזה בן אדם, כן? אדם פשוט, חקלאי הוא היה, גנן, לא יודע בדיוק מה. ואז שאלו את הרב מה הוא עושה, אז הוא אמר שאם לא היה מדבר איתו, הנשמה שלו הייתה יצאת מהגוף. מרוב ההתעלות בתפילה. אז הוא היה צריך לדבר עם איזה מישהו, על עניינים של, כן, תגיד, איך אתה מרסס את העשבים? כן? איך אתה בדיוק מגדל את התפוח? כדי לרדת קצת למציאות. זה התופעה הראשונה שיכולה לקרות, או להיגרם כתוצאה מההתנגשות הזו, כן? בין אורות וכלים. והדבר הזה מאוד מאפיין אנשים מאוד רוחניים. ככל שאדם יותר ויותר רוחני, הוא יותר עלול לסכנה הזאת. והוא צריך לימוד מיוחד והדרכה מיוחדת. הדבר השני הוא בדיוק הפוך. התופעה השנייה היא בדיוק הפוכה. כן? מה היא? שהאדם, בגלל הפער הבלתי נסבל, הוא שוקע בעולם הכלים. עד כמה זה נשמע דמיוני. הרי איך אתה יכול להתעלם מהנשמה? אבל גם זה דבר שהוא אפשרי. והמצב השלישי הוא ניסיון של תיווך ביניהם בכל מיני רמות וניסיונות. כן? וזה רוב המאמץ האנושי. אומר הרב קוק, שכל התרבויות האנושיות וכל הדתות, כל העמל שלהם, מהו? להמציא את היחס בין הנשמה לגוף. כן? הוא קורא לזה מכונות תרבותיות. כל המכונות התרבותיות זה ניסיון, מבחינת הגויים ניסיון נואש, כי אין להם תורה, ניסיון נואש למצוא את היחס בין האור והכלים. כך אפשר לסכם, פשוט במשפט אחד, את כל המאמץ התרבותי של האדם. מאז אדם הראשון ועד היום. הכל זה ניסיונות תיווך בין אור וכלים. אלא שהניסיונות האלו עלו בתוהו. לפעמים יצרו עבודה זרה כזו. עבודה זרה כזו, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה יחס גס בין אור וכלים. זה יחס לא נכון, לא מדויק בין אור וכלים. הגויים שכחי אלוקים, אין להם אפשרות להמציא את היחס הנכון בין אורות הכלים. האפשרות הזו קיימת רק לגבי עם ישראל, שרגליו עמדו בהר סיני, קיבל תורה ומצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. היחידים שיכולים, עם ישראל. אצל הגויים בהכרח, הם צולעים, אחד אריך ואחד קציר, כן? יש להם לפעמים אורות בלי כלים, לפעמים כלים בלי אורות, כן? אפשר לראות זה באורות הקודש, הרב מדבר, יש פסקה שנקראת ארבעת השאיפות, שהרב מתאר שם, כן? באופן מופלא ביותר, את ארבעת הניסיונות, או ארבעת הדרכים לאיזון שבין אורות וכלים, כן? הבודהיזם, תורות המזרח, התרבות המערבית, ותורתם של ישראל, כן? תרבותם של ישראל, שזו שאיפת ההצלה הכוללת. שאיפת ההצלה הכוללת. שעם ישראל מציל גם את הרוח וגם את הכלים. הוא ממציא להם, כן? הוא ממציא להם נקודת חיבור, כן? מאוזנת ביניהם. שהם כבר לא רבים זה עם זה, הם לא מסוכסכים זה עם זה. אלו שלושת האפשרויות במפגש שבין אורות וכלים. כן. בכל אופן, היה חשוב לנו להעביר את שני מיני החושך. כן? שני מיני החושך. החושך, שהוא נגרם כתוצאה מזה שאדם עוצם את עיניו, אבל ברגע שהוא פותח את עיניו יש לו אור, כי הוא כבר נהנה מן האור של המנורה. זה החושך המוכר בדרך כלל. ויש את החושך שהוא דווקא מריבוי אור. הוא נגרם מריבוי אור, שאין הכלים יכולים לקבלו, כדוגמת ההסתכלות על השמש וכן הלאה. שני מיני החושך. וההבדל ביניהם הוא עצום. כי שני מיני החושך מייצרים שני מיני עצבויות. יש את העצבות התמאה שדיברנו עליה אתמול, ויש את העצבות העליונה, שהיא נוצרת מן הצער הגדול, שבחוסר התאום בין האור לבין הכלים. העצבות הזו היא עצבות ממין אחר לגמרי, ועל זה עוסקת הפסקה. מכאן כמובן כבר נוכל להיכנס לפסקה ולקרוא אותה כמעט ברצף, כן? בוא לא ניכנס, ברגע שאדם נכנס למצב של ריבוי אור, נוצר, זה אפשרות נוספת שעליה לא דיברנו, אמרתי שלוש אפשרויות, האפשרות הרביעית היא שבירת הכלים, כן? שבירת הכלים. זאת אומרת, ברגע שהאור הוא גדול מדי, הוא שובר את הכלי. שבירת כלי, שבירת כלי, זאת אומרת, שבעצם הכלי לא יכול להחזיק את האור, ואז האור יוצא החוצה. מכיוון שהאור יוצא החוצה, מי לוקח אותו? היצרה. ואז הוא לוקח את האור. כן, אם האור לא היה שובר את הכלי, יצרה לא יכול להשתמש בו. כי היצרה לא יכול להשתמש באור כשהוא במקורו. הוא יכול להשתמש רק אחרי שהוא הופיע במציאות, ניסה להיכנס לתוך הכלי, ונשבר הכלי. אז, כן, זה דבר מעניין, כן? זה דבר מעניין. זאת אומרת, למשל, אדם, כן? אדם שמשתמש, אני אתן דוגמה. אדם שמשתמש באור גדול של חסד. תיקח דוגמה. אור גדול של חסד. יש לך התעוררות אדירה לחסד. עכשיו אתה רוצה כלי כדי לבטא אותו. מה אתה עושה? אתה ניגש לחשבון שלך בבנק, מוציא את כל החשבון ומחלק לעניים. מה עשית? יש פה מפגש בין אור, אור החסד, לבין הכלי, נכון? אבל שברת את הכלי. עכשיו, מה היצר הרע עושה עם הכלי, עם האור הזה? מה היצר הרע עושה עם האור הזה? הוא משתמש בו כדי שתמכור את הבית שלך, כדי שתמכור את כל מה שיש לך, שלא תאכיל את הילדים שלך, כן? ובלבד שתעשה חסד. זה נקרא שהוא לוקח את האור. מכיוון שהאור נכנס בתוך כלי, אבל לא בצורה מסודרת, הוא יכול לקחת אותו למגמות שלו. ואז הוא יוצר חסד חטאת. חסד שהוא כולו חטא. אתם מבינים שאומר? מה שאם כן, אם האור לא היה נכנס בכלי, אם הוא נכנס בכלי, הוא לא יכול לגעת בו. אין לו אפשרות לגעת באור הזה. הוא מחוץ לתחום שליטתו. רק ברגע. כן? שהערה נכנסה לתוך כלי. רק אז יצר רע יכול בכלל להידיין איתה. בין אם זה כלי מחשבתי, אנשים שלומדים קבלה, יש להם כישרון, יש להם כלים, שכל, כן? יש להם שכל. אבל הם לומדים בטרם עת, ויש להם הערה נשמתית עצומה שרוצה סוד, ואז ההערה הזו נכנס לכלי שנקרא שכל, כן? האור מפוצץ את הכלי, ואז הוא הולך להיות משיח שקר. דיברנו על זה אתמול. כל מיני רוחנים כאלה שעוברים עבירות של עריות וכן הלאה וכן הלאה. זה שבירת הכלים, שזה דבר מסוכן. הוא מאוד שכיח אצל אנשים גדולים, שלא יודעים להפגיש בין אור וכלי. שבירת הכלים זה אחד הדרכים היותר מועדפות על יצר רע, כדי לסחוט את האנרגיות הרוחניות. כך הוא עובד. כן. ועבודה, תיקון הכלים, זה עבודה מורכבת מאוד. לא דבר פשוט, גם לגבי היחיד, כל שכן תיקון השבירה הזו באנושות, ויש עם זה קשיים גדולים. אבל לא יכול להיות, זה לא הסוגיה שלנו. אנחנו אך ורק רוצים לדעת דבר אחד. איך להתייחס לחושך מהסוג השני. החושך הזה. כן? החושך הזה. תראו לעצמכם שאדם ניגש לעשות מבחן. הוא לא יודע איזה מבחן הוא הולך לקבל, יש לו אנסין. פתאום הוא רואה, וואי, זה שאלות, נעשה לו חושך בעיניים. למה החושך הזה? למה החושך הזה? כי המשימה, לעומת הכלים, יש פער. ואז נוצר החושך שלו, בלק אאוט. אז אומרים לו, תירגע, תשתה כוס מים. מה לא מובן לך? רק שנייה, זה שאלת רשות. יש לך שעתיים וחצי, מרגיעים אותו, זה החוכמה. מה עושה החוכמה? היא מסדירה את היחס בין האור והכלים. בדיוק. בדיוק. היא בונה את הדרך, זה מה שנקרא. היא בונה את הדרך בנקודה א' לנקודה ב', בין אור לכלים. הפער ביניהם הוא אינסופי בין האור והכלים. אבל החוכמה היא בונה את היחס באמצעות מדרג של המוני המוני אמצעים. כן? המוני אמצעים. ובצורה כזו, הכל בא למקומו בשלום. אנחנו שואלים את עצמנו, כן, איך הגיעו האבנים כאלה גדולים לכותל? איך הגיעו האבנים הגדולים לכותל? ודאי שלא הרימו אותם על הכתף. זה אור וכלים שלא מתאים, נכון? מה, אבן כזו, מי שיכול... אבל אם היינו יודעים את כל ההדרגות וכל האמצעים שהם השתמשו בהם, היינו מבינים איך אפשר להרים אבן של 10 טון, כן? בסופו של דבר, כן? הרי פעם לא ידעו על קיומו של גלגל. מישהו בכלל האמין או העלה על דעתו שדבר יכול להסתובב? איך נסו? גררו משטחי עץ על הרצפה, כן? אבל גלגל זה החידוש עצום. חידוש עצום. מה? אחרי זה, יותר מאוחר. אחרי זה, יותר מאוחר. יש לזה כל מיני גלגולים לגלגל, כן? אבל, זאת אומרת, כל ההמצאות המדהימות האלה הן בנויות בעצם על איזשהו מהלך מן הקל אל הכבד, כן? וזה הסיפור של החוכמה. או הדעת, אם תרצה. זה הסיפור של החוכמה והדעת. שהם עסוקים בתיווך המופלא הזה, מכיוון, למה הוא יכול לעסוק בתיווך? הרי הכלים לא יכולים לעסוק בתיווך, כי הכלי הוא כלי, והאור הוא אור, יש פער עצום ביניהם. מי יכול לעסוק בזה? רק כוחות ממצאים. כוחות שיש להם שייכות גם לכלים, השכל מצד אחד יש לו שייכות לכלים, מצד שני יש לו שייכות לאור, הוא יכול לדבר על האור, הוא יכול לדבר על מטרות, הוא יכול לדבר על חזון, על אידיאל, נכון? זה הסיבה שהוא יכול לתווך ביניהם. הגוף לא יכול לתווך בין אור וכלים. כי הגוף הוא גוף, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אלו שתי מיני חושך. ויש ביניהם הבדל עצום. לחושך הזה הרב קורא כדרות נפשית, מה שנקרא לעצבות העליונה, במרכאות ובלי מרכאות, עצבות שהיא בעצם מעלה. כן? כדרות נפשית. כן? הכדרות הנפשית באה מתוך האורה העליונית, העליונה הפנימית של הנשמה. האורה העליונה הפנימית של הנשמה. הופיע, זרח מסעיר למו. הופיע, כן? באה מתוך האורה העליונה הפנימית של הנשמה. מתוך התשוקה הקדושה של האדם, כן? לאור העליון. יש מי זוכה להרגיש זה יותר, מי זוכה להרגיש פחות. יש אנשים שחיים פחות או יותר בעולם הכלים, באנרגיות השכיחות בתוך העולם הכלים, או הם משתמשים באנרגיות היותר נמוכות של העולם הרוחני שלהם, ואין אצלם את הפערים האלו. זה נקרא נפשות קבועות, לעומת הנפשות המתנודדות. הנפשות המתנודדות, הן חוות את הטלטלות האלו, את כיסא האוויר האלו, כן, שקיימים בין האור והכלים. הנפשות הקבועות, הן נפשות שיש ביניהם, יש אצלם כבר בתוך הנפש, קראנו לזה פעם, התאמה דיגיטלית, כן? בין האור והכלים. זאת אומרת, האור והכלים מטבע היצירה כבר הם משולבים ביניהם. אין פה אור גדול, ואין פה כלים גדולים, והם משולבים כבר מצד המזג והתולדה של אותו אדם, הוא תמיד מוצא את האור והכלים משולבים ביחד. ואין אצלו יותר מדי מצבי רוח, לא עליות גדולות מדי, לא ירידות גדולות מדי. הוא מוצא את עצמו מאוזן על פי רוב, שמח וטוב לב בחייו, לא בגלל שהוא ריקני. אני לא עכשיו מזלזל בו, חס ושלום, יש הרבה כאלה בינינו. כן? הרבה. אבל אין בעיה, אין פערים גדולים בין אור וכלים. בדרך כלל האור שנובע מתוכו הוא אור נמוך יותר, כן? שהורגל יותר עם בני השפחות, כמו יוסף שהוא עם בני השפחות. כלומר, זה אור שהוא יותר רגיל עם בני השפחות, הוא רגיל עם הכלים, הוא רגיל. זה לא משהו גדול שצריך פה עבודות של התאמה, ולא צריך, לא צריך. זה, אני לא אומר שאנשים כאלה לא יכולים לפעמים שיהיה גם בתוכם, כן? האור הפנימי מתפרץ מקודש הקודשים ופתאום מוליד איזשהו, כל מיני איזה תשוקות, יכול להיות. אבל זה לא שכיח בעולמם. זה לא שכיח, ובדרך כלל הם גם נזהרים מחוויות כאלו. בין חוויות שבאות מתוכם, בין חוויות השראתיות של סביבה רוחנית. הם מתרחקים מהסביבה הרוחנית. כי זה לא, או שזה לא מדבר עליהם, או שהם לא חפצים בסוג הזה של השראה, כי הם מרגישים שזה יפר להם את האיזון. אבל אנשים בעלי נפשות מתנודדות, גורלם הקבוע זה להתעסק בלי הרף, בהתאמה בין גבוה ונמוך. בין אורות וכלים. ויש בזה מדרגות, בין נשמות נפשות מתנודדות, יש בזה מדרגות. יש מדרגות. יש מדרגות. אבל כל מי שנמצא פה, כן? כל מי שנמצא בבית המדרש, ומתאמץ בלימוד תורתו, חזקה עליו, שיש לו, איך אומרים, אין שלום בית, נקרא לזה ככה, בין אורות וכלים. והוא מחפש ביגיעה גדולה את היחס ביניהם, כדי לעשות שלום בתוך נפשו. אין שלום בעצמי. אין שלום. מחפשים את השלום. זה עבודה. זה עבודת חיים. זה סוג החושך. אז אומר הרב ככה, הכדרות הנפשית, החושך הנפשי, שאנחנו מדברים עליו כאן, בא מתוך האורה העליונה, כן? חשוך עמיגו נהורה, כן? בא מתוך, כן? החושך הוא בא מתוך האור דווקא, בא מתוך האורה העליונה הפנימית של הנשמה, מתוך התשוקה הקדושה לאור העליון, המרום וקדוש, חשק הקודש אל הסיגוב האלוקי. כלומר, זה נובע מתוך הרצון של האור לבלוע את הכלים אליו ולהחזיר את הדברים כפי שהיו לפני הבריאה, חשק של האור לבלוע את הכלי, והחשק של הכלי להיבלע באור. אבל כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, לא בשביל זה בראתי אותך אור, לא כדי שבטל את הכלים, ולא בשביל זה בראתי אותך כלי, לא בשביל שתתבטל. אני רוצה שאתה תהיה כלי, ואתה תכיל את האור. זה משימה מורכבת. זה כמעט, איך אומרים, זה דבר והיפוכו. זה כמעט, איך אומרים, זה לשבור את החבית ולא לשפוך את יינה, כן? או להרוג את הדרקון הכרוך על החבית, אבל לא לשבור את החבית. זאת אומרת, בעצם להיות כלי, כן? להישאר כלי, למרות שהאור בתוכו. להיות אור, למרות שאני לא מבטל את הכלי. שמים לב את האתגר שיש פה בדבר הזה? אבל החוויה הבסיסית והגולמית של אדם רוחני זה איזה מין רצון, כן? משונה כזה, לבלוע את הכלים. פשוט לבטל אותם, למוסס אותם, להחזיר את הכל למצב של בטרם כל יציר נברא. דבר משונה. כן? ושהוא חווה את המגע בין האור והכלי, כן? נופלת עליו חשיכה גדולה. כדרות נפשית. בוא נראה. ומתוך שכמה שאדם רץ אחר עושר עליון זה, הוא רץ אחרי העושר העליון הזה, הוא רץ בעקבות הקריאה הנשמתית, אבל מה הוא מזהה בתוך תוכו? שמי מעכב? המידות, הכלי, הלא מזוכח. כן? ומתוך שכמה, ככל שאדם רץ אחר עושר עליון זה, מכיר הו, דווקא מתוך הרצון האדיר שלו, כן, להתעלות, הוא פתאום מגלה שיש כוחות מעכבים. מתי האדם מגלה שיש כוחות מעכבים? כאשר הרצונות שלו הם יותר גדולים. כן, לעומת הרצון הזה, עכשיו הוא רואה כמה כוחות מעכבים אותו. כן? כמה כוחות מעכבים אותו. המידות הלא מבוררות, הכלים הקצת מלוכלכים וכן הלאה. כן? מכירו בתוכיותו כמה אינו מגיעו, כמה הוא רחוק מזה. ואז מצטיירת כדרות נפשית בקרבו. הכדרות היא תוצאה של מצב לא פתור, של מפח נפש, של תחושת מועקה, מצב לא פתור. כן? האור והכלים לא יודעים, לא יודעים לדבר ביניהם. זה השלב הראשוני. השלב הראשוני. למה הדבר דומה? אתה מתחיל ללמוד סוגיה בגמרא. אתה מתחיל ללמוד סוגיה בגמרא. הסוגיה עדיין סתומה לגמרי. באתי ללמוד את הפסקה הזה היום. אני אגלה לכם. באתי ללמוד את הפסקה הזה היום. כל כך רציתי להבין אותה. משהו בתוכי, הנשמה שלי, כל כך רצתה להבין. אבל המגע הראשוני גרם לי חושך עם הפסקה. עולם הכלים, מה אני אגיד לכם? עולם הכלים. פגשתי את הפסקה הזו עם הרצון העז להבין אותה. עולם הכלים שלי, הרגשות, השכל, עומד חסר אונים מול הרצון הזה. נפל עליי חושך. מה עשיתי? התחלתי לקרוא בשקט, לאט לאט. כדרות. פתחתי מילון הראייה. מה זה כדרות? לא מצאתי. פתחתי מילון התנ"ך. שמיים לבשו כדרות. כדרות. כדרות, חושך שמכסה. טוב. הלאה. בא מתוך האורה העליונית הפנימית של הנשמה. התחלתי לראות כל מיני, כן, פירוש פה, פירוש שם, לאט לאט. נזכרתי במקור מקביל במוסר אביך, ששפך אור על הפסקה. לאט לאט. אבל הכל התחיל ברצון אז להבין את הפסקה. בכלים עייפים ועצלים, נקודת המפגש יוצר איזה בלק אאוט קטן, והחוכמה הולכת לחפש פתרונות. אז מקץ שעה, שעה וחצי, הצלחתי להגיע למצב שהיו לי את ההערות האלו על הפסקה, אתם רואים בעיפרון, זה לא הספיק המקום, כתבתי הערות גם פה, הנה, אתם רואים? גם פה. זה בעצם היה פענוח, כל הנקודות האלו, הם הדברים שאני אומר לכם עכשיו. זה השלום. עכשיו, להגיד לכם שזה כל מה שהפסקה מכילה, את מה שאני אומר, ודאי שלא. אבל מבחינתי, יש שלום בין אור וכלים. התשוקה להבין את הפסקה, והכלים שמלכתחילה, בהתחלה היו עייפים, ברוך השם, הם עכשיו יושבים סביב שולחן אחד, שמחים ונהנים. ברוך השם. ברוך השם. אני אמרתי, נתתי דוגמה. נתתי דוגמה. רק לפני כן. כלומר, ומתוך שכמה שאדם רץ אחר עושר עליון זה, מכיר הוא בתוכיותו כמה אינו מגיעו, כמה הוא רחוק מזה מצד הכלים, מצטיירת כדרות נפשית בקרבו. שגונה, שימו לב, הצבע שלו, שגונה הוא שחור, הגוון שלה הוא שחור, ותכונתה היא צבון. יש גון ויש תכונה, לא נוכל להתעמק בזה כרגע, חשבתי לדבר על זה, אבל אי אפשר כרגע, שגונה הוא שחור ותכונתה יצבון. אבל אין זה התוכן, הנה פה הוא בא להבדיל את היצבון הזה, מהיצבון החשוך והשחור של העצבות, כן? ששם היא נגרמת כתוצאה מתאומת הכלים. אתם זוכרים? כן, פה זה משהו אחר לגמרי. אבל אין זה התוכן החשוך והעצוב, הבא מתוך טמטום הלב, ודרישות חיצוניות של אדם מתהולל, של אדם שבחיים המעשיים שלו הוא מקלקל ופוגם את הכלים, הוא מטמא את מחשבתו, הוא מקלקל את מידותיו, הוא משחית את מעשיו. לא מדובר על העצבות שנוצרת כתוצאה מפגימת הכלים, שאין לאור איפה להתגלות בכלל, אין לו בית מושב, כן? כן? הכל חסום, הכל חסום. זה עצבות מסוג אחר. אין זה התוכן החשוך והעצוב של הפסקה הקודמת, כן? הבא מתוך טמטום הלב, ודרישות חיצוניות, מה שקראנו חומריות גסה. כי אם יסוד האור הפנימי, מי שגרם את החשיכה הזו, זו סיבה טובה. זה אור שרוצה להופיע, הוא רק מבקש, כן? הבו לי כלים, תכינו את ההתגלות שלי, כן? תכינו את הכלים, תבררו אותם, תנו לחוכמה לתווך. אולי בשיעור הבא אנחנו נדבר על החוכמה, על עבודת החוכמה. אנחנו נראה, נדבר בקצרה לפחות, נעשה השלמה לפסקה הזאת, כדי שלא נצא חסרים, כי פה אנחנו מדברים בעיקר, פה אנחנו מדברים בעיקר על...
תחכם לנו
גרגונה או שעובד, כן, נעשה את השלמה הקטנה, בעזרת השם, בעזרת השם. אבל אין זה התוכן החשוך והעצוב הבא מתוך טמטום הלב ודרישות חיצוניות, כי אם יסוד האור, מי גרם את החשיכה הזו? יסוד האור הפנימי המחשיך בבהירותו. דווקא בגלל בהירות אור השמש, לכן היא מחשיכה. זה סימן טוב. יש פה אור גדול שרוצה להתגלות. אדרבה. דווקא בגלל שהוא מתפשט, לא כמו בעצבות הארורה, כן? ששם האור לא מתפשט, הוא פשוט נחסם ונבלם, כן? הוא בכלל מסולק, כן? כל הכועס, כן? חוכמתו מסתלקת או נשמתו נבלעת, טורף נפשו באפו. פה לא מדובר, כן? על בליעת האור. פה מדובר על אור אדרבה שרוצה להתפשט, וברגע שהוא נוגע בכלים, הוא גורם להחשכה. אז כל הסיפור זה רק ליצור פעולה של תיווך, אבל עיקר הפעולה היא חיובית. המחשיך בבהירותו, וכיוון שהאדם קולט את המאור שבכדרות זו, אם האדם מבין את הסיבה לחושך הזה, כמו שהבנו אותו עכשיו, הוא לא יהיה מטופש לוותר על המשך התהליך, נכון? בהכרח הוא יחפש את דרכי החוכמה כדי לתווך בין השניים, עד שהאור כבר חונה על הכלים שלי, אם כי בבחינת אור מקיף עדיין, הוא עדיין לא נכנס בתוך הכלי, עד שהוא כבר חונה, מה, אני אפספס את ההזדמנות הזו עכשיו לפתוח את שעריו של הכלי? לא, אז איך אני אעשה את זה? אני אבקש את החוכמה שתברר לי את דרכי התיווך. אז אדם שהוא קולט את המאור שבכדרות זו ולא טועה להשוות בין העצבות הזו לעצבות ההיא, סכנה, אפשר להשוות לפעמים, כן? מי שמבין את זה ככה, שהוא קולט את המאור שבכדרות זו, את השורש החיובי שלה, הרי זה נגאל. בעצם ההבנה השכלית אפילו כמו שאמרנו עכשיו, הוא כבר גאול, ואידך זיל גמור. ויוצא מהאפלה לאורה בעצם הידיעה הזו, וכל שכן כאשר הוא מתחיל ליישם את הידיעה הזו, במהלך, כן, של בירור האמצעים המתווכים, ונגיד על זה כמה מילים בעזרת השם, בלי נדר, פעם. אנחנו צריכים לעצור, כי השיעור הבא, הם צריכים להיכנס עכשיו, ביקשו ממני לסיים 5 דקות לפני, 6 דברים, אכילה.